האמת היא, התלבט רגע מה נלמד ביחד, אני נלמד על הושענא רבה, נלמד על שמחת תורה, או שנלמד על פסקה ברב הקפצים, קצת שקשור סוכות, מה שאתם מעריכים, מה טוב לציבור. לא נלמד. יש כתיב ומגובה, לכן אני קצת מסתבק כאילו. אמרנו, נראה מה שאתה אומר. איך?
זה הכי
בעל הרב. אה, לא, הכל... זה חזר. טוב, קצת בקצרה לשנה רבה, ואני שומע... אולי ככה באמת, אם אין לנו קצת מה ללמוד גם בפסקה ברב, כאילו זה לפי הכוחות. אז אנחנו נמצאים היום באושפזין של דוד, מלכה משיחה. ויש הרבה חיבור בין... הערבה לבין מדרגתו של דוד המלך. הערבה שאנחנו יותר מכירים אותה בשפלותה, שאין בה טעם ואין בה ריח, וזה גם כמו שעשיתם את אומר מעלתה, שהיא מבטאת את הסגולה הישראלית עוד בלי שהיא מותנית בצדדים הגרועים המעשיים של המידות והמעשיים, כמו שהסודה תמיד היה אומר על רבי אבא שהיה מנשה קיפי דיאקו, אז שקיפי דיאקו שם היה מתגלית סגולת ארץ ישראל בצורה הכי גדולה, כי גם מבחינת המצוות הכל היא מסופקת עם ארץ ישראל חוץ לארץ, אז כאילו מבחינת הספקות הלכתיים לא ברור אם זה כן אפשר לקיים את המצוות התלויות בארץ או לא, וגם מבחינה חקלאית טיפי דאקו זה סלעים, אי אפשר יותר מדי מה להצמח מבחינה חקלאית, אבל מה שנשאר שם זה רק את ארץ ישראל נטו, את קדושת ארץ ישראל, ובזה הערבות יש בהם משהו ש... הם קשורים לסבולה עצמית שלא מותנית באף צד גלוי חיצוני של דברים, ואולי גם יש משהו שהערבות עם כל החביתות שרובטים בהם הם מבטאים באמת אולי את המקום של דלות ולי יושיע, את היסורים הגדולים שעם ישראל עובר, איך הרבי מצאנז אומר שבאתרוג אחרי סוכות עושים ממנו ריבה, ומהלולב משתמשים בו כחומר בעירה לשרוף את החמץ, ומהדסים עושים בסמים, והערבה אין מה לעשות איתה, אבל היא בסוף זוכה להיות דווקא שמים אותה על ארון הקודש, דווקא כמה שהיא עברה יותר איסורים, אז יש במשהו מסוים שכן אומר זה בתור ניצול שואה, הוא רוצה לדבר על אותם אלה שלא נשאר בהם כבכל כמעט כלום, אבל האור המיוחד נופע בהם. אבל בדורות של גאולה אנחנו יודעים שבערבה יש משהו יותר מיוחד, יותר גדול, כאילו זה לא, מה שאמרת עכשיו זה לא שזה לא גדול, אבל זה גם מתגלה, הערבה גם מתגלה במקום דווקא מרחיב שלה, במקום המגדיל שלה, איך אני זוכר שהרב אלישב שליסקי אומר שאתרוגים, מוכרי אתרוגים דואגים לאתרי כל אתרוג, מה שנקרא שכל אתרוג יש לו את האריזה שלו, וחלילה שלא אתרוג יגע באתרוג אחר יכול ליצור לו כל מיני פגמים, אבל אז כל אחד מרופד ככה במקום שלו, אבל ערבות משון ערבים זה לזה, מביאים ערימה של ערבות ביחד, כאילו זה המקום שמבטא את החיבור הגדול שלהם, וזה מדי אולי גם אור המיוחד של דוד המלך, ש כן, דווקא המקום של הענווה, של נתם מגע מכלום, אבל כערבה, צם אלך ענף שיקב אלך בשרי, שהערבה חייבת מים, בלי מים היא לא כלום. דוד המלך, זה הרגות של לטה מגע מכלום, שאין לו אף דבר מצד עצמו, ליבי חלל בקרבי, אבל דווקא התכונה הזאת של לטה מגע מכלום, היא מבטאת את צי הגודל, את צי הרוממות, מה שהזכרנו כמה פעמים את הקידוש בברכת הלבנה, השם שאני יוקד כנגדך, ואני יכול לגוע בך, כך לא יכלו כל לוואי לגוע בי לרעה, שגורן רצה לשנות את הנוסח אחרי שהאסטרונאוט הראשון הגיע לירח, אבל מאותו רגע הבחה הזאת חלילה הופכת להיות קצת לקללה, שלפחות המדינות שמרשות עצמם לשלוח אסטרונאוטים לירח, אז הם חלילה, אם זה שאומרים כך לא יוכלו כל הלוואי לגוע בי, הם כבר כן יכולים לגוע בך, רוצה לשנות את זה לנוסח החבדי, שכשם שאני רוקד נגדך ואיני נוגע בך, לא ואיני יכול לגוע בך. אבל יש משהו בנוסח המקורי שהוא חזק מאוד. אנחנו יודעים שלשון תנ"ך, ירח לחוד ולבנה ייחוד. ירח זה מבטא את הכדור שנע סביב כדור הארץ. הוא כל הזמן בשלמותו, הוא לא נאמר עליו שהוא נמצא בעליות ומורדות. מי שבעליות ומורדות זה הלבנה, זה ההשתקפות של השמש בתוך הירח, כאילו זה בעצם הלובן של הירח, הירה שבו, זה בעצם מה שכלול בלשון של לבנה. וגם אם האדם אסטרונאוט הגיע לירח, אבל לבנה מעולם אסטרונאוט לא הגיע, וכנראה שגם לא יגיע לעולם, כי לבנה זה השתקפות של השמש בירח. ואם אדם רוצה לגעת בלבנה, הוא חייב לא לרוץ 300 אלף קילומטר לירח, אלא 300, לא יודע כמה שנות אור זה לרוץ עד לשמש, וגם לרוץ לשמש זה חוץ מהמרחק הקשה, זה גם לא יודע אם יש בכלל אמצעי הגנה שיתנו, כן, או שרק כדי לראות את התלמידים, יש איזו אמירה כזאת שהאדם הראשון שהגיע לירח, אבל נכון אמר, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. אומרים שאדם ראשון שהגיע לשמש יצרח, איי, איי, זה שורף, כן, אז בהקשר הזה אנחנו אומרים שכדי לגעת בלבנה אתה צריך לגעת בשמש, ומי שנוגע בעם ישראל כנוגע בבת עינו של שכינה, דווקא מכיוון שכנת ישראל אין את המגמה כלום, אז כל מה שיש בה זה את האור הלוקי שמצא מעל גביה. אבל בעצם אולי יותר האור של דוד המלך, שהוא האור של הערבה שגדלה על כל מים, כמו שלמדנו באורות הקודש, המדרגה הזאת של דוד המלך, שהוא דווקא, הענווה היא יסוד ההכללה, היא יסוד הזה שכמה שאדם לט למגמי כלום, אז יש בו ערנות לכל מה שקורה סביבו, כן, כמו שאב בפסקה של באורות הקודש אומר, שהוא לא יכול לישון אפילו שיטי נשמין, אין אף דבר בעולם שלא מעורר אותו, שהוא לא מתחיים ממנו, כל תופעה שהוא נפגשת בעולם היא ממלאת אותו בחיים. הרב רענן אומר שזה שבסוכה אנחנו לא ישנים אפילו שינת הרי, הרב רענן אומר כי בסוכות כולנו מתעלים את דגת דוד המלך, שפה שכמובן מחוץ לסוכה, הכוונה מה שלא קשור לקדוש ברוך הוא, אז אפילו שינת הרי, אפילו שיטי נשמין אנחנו לא יכולים לישון, כי אנחנו, זה לא מתוך פחד של מעולם, אלא כי אנחנו נמצאים בערנות מלאה שאין אף כוח חיים שאנחנו יכולים להחמיץ, כאילו זה בעצם האור הגדול, וזה בעצם הבחינה של עתיד לבוא, שהיה הנכשל ביום הוא כדוד עבדי, זה אור כזה שמצליח לספוג בקרבו, להכיל בקרבו את כל ההערות שמצאות מסביב, וזה כמו שרב צדוק אומר, אור המיוחד של הושענא רבה, שבכל יום ויום היו מקיפים את המזבח הקפה אחת, בכל יום ויום קשור להערה מסוימת, פיוט מסוים, אבל הושענא רבה אומרים את כל הפיוטים שאמרנו במשך כל השבעה ימים הקודמים, ואנחנו מכוונים לגבי כל לכל הספירות של חסד, גבורה, תפארת, אז ההקפה האחרונה היא שם שרים לך השם הגדולה והגבורה, תפארת ונצח ועוד. זה המקום הזה שמסכם ומכליל את כל ההערות כולם בקרבו. וכמו שאנחנו יודעים שבעצם הושענא רבה הוא לא רק סיכום של כל ימות, ימי הסוכות, אלא הושענא רבה הוא סיכום בעצם של כל שכל הימים הנוראים, גם הערת יום כיפור גנוזה בו, גם הערת ראש השנה גנוזה בו, גם הערת שמחת תורה גנוזה בו, גם הערת עשרת ימי שבעה גנוזה בו. להיות חזן בטח ולפי המנהגים האשכנזים בראשון הרב בבוקר זה מאתגר מאוד. אתה צריך לעבור מנהגים של חול המועד לקדיש של יום כיפור, ל ברכו של ראש השנה, להכנסת ספר תורה. בעצם אנחנו כל הניגונים כולם נגנוזים בתוך האור המיוחד הזה של הושענא רבה. כי מצד אחד הושענא רבה, ככה אנחנו יודעים שזה מה שביום כיפור היה מדרגת החתימה, וחתימה כמו ש בפנימות אומרים שזה לא רק לאשרר, להחליט את הדין, אלא זה להגן עלינו. כן, סמן כחותם על ליבך, כחותם על זורעך. אז בעצם את כל האור הגדול שזכינו לקבל ביום כיפור, אז יש את החתימה שמגינה עלינו, ושומר שהאור הגדול הזה לא יאבד מאיתנו. אבל כשמגיעים להושענא רבה, אז אנחנו בעצם לפני הפקיעה אל ימות החול, ביום כיפור מספיק הגנה אחת, אבל שחודרים לימות החול לחורף צריכים, כמו שבשר שמגיע עובר דרך גויים, שוכים בשר יהודי ליהודי דרך גויים, אז הוא צריך חותם בתוך חותם, הגנה בתוך הגנה. אז גם לפני שאנחנו נכנסים לימות החול צריכים חותם בתוך חותם, חותם על זורעך, חותם על ליבך. יש את החותם החיצון ואת החותם החיצוני כהגנה על גבי הגנה שעם ישראל זקוק לה, ממש כמו שבתקופת התורה שבעל פה רבי חתם את המשנה, וחתם את המשנה זה לא רק סיים את המשנה, אלא חתם הכוונה הגן על תורה שבעל פה, כי בתקופת רבי בדיוק הנצרות פשטה בעולם ורוחות זרים חדרו לתוך עם ישראל. אז כל הנביאה החיה של תורה שבעל פה, אם היא הייתה במצב הגלותי הזה ממשיכה להתקיים, אז רוחות זרים היו נכנסים אליה. לכן רבי היה צריך לחתום את המשנה, לחתום אותה את תורה שבעל פה, להגן עליה על ידי המילים, כן, דברים שבעל פה שהוא אותם את המכתב, זה בעצם איזשהו הגנה לקראת הגלות. אבל זה לא מספיק, היה צריך אותם בתוך אותם, כי אחר כל עדיין הגמרא לא ויתרה למשנה, ההורה חסור ומחסרה ואחי קטני וטברה, מי ששנה זו לא שנה זו, והיא גילתה לנו שכמה שהמשנה נראית כסוף פסוק, אבל יש בה בעצם ריבוי חיים גדול מאוד. אבל רבשי שראה שלא רק הנצור משתת אלינו, רבשי חתם את הגמרא ממש דקות, ממש דקות כפשוטו, לפני שהאסלאם השתלטו על עם ישראל, השתלטו על, על האוטונומיה האוכלית שהייתה לעם ישראל. אז מי שמכיר את הגיעת אבשר הגאון, רבשי כבר ראה את ההשתלטות של המוסלמים על כל האזור הזה של בבל. אז היה לכן עשה את הפרויקט הגדול הזה שנקרא יחי קלה, שכל חצי שנה היה זמן חורף, למדו מסכת ברכות, זמן קיץ מסכת שבת, היו זרזים, זמן חורף אחר כך למדו סוכים, 30 שנה זה היה, כך כתוב גדע אפשר הגאון, כל שנה שתי מסכתות. בחודש ניסן הגיעו כל תלמידי החכמים שבבבל, התכנסו ביחד, הגיעו שמועות שקיבלו דורות אגבי דורות, ורבה שהיה העורך הראשי שערך את כל השמועות האלה, ואחר כך זה היה 30 שנה, 60 מסכתות. נשארו עוד 10 שנים, כי כנראה הכיבוש האסלאמי קצת התעכב, אז רבה שאפילו הספיק לעשות מהדורה בת על חלק מהמסכתות, כמה מסכתות מוזכר, מהדורה כמה, אמר לה רבה שככה, מדוע הבת אמר לה אחרת, שזה, אבל זה בעצם זה, כל זה בעצם חותם בתוך חותם, כי שיוצאים לגלות ארוכה צריכים הגנות על גבי הגנות. בהקשר המיוחד הזה, אז הבן איש חי אומר שבראש השנה נחתמים הצדיקים כבר לאלתר, הם לא צריכים את הסתם התשובה. יום כיפור זה ספרם של בינונים, בינונים נחתים לאלתר. אז הבן איש חי אומר, בראשן הרבה רשויים נחתמים לאלתר, זה כאילו לא לאלתר, אבל אז חותמים גם את הרשויים לתורה, כאילו שזה אפילו את הערבות, את הריקנים שבח, שזה אחרי כל שמחת בית השבה שיש את הצדיקים את הבעלי תשובה, אשרי ילדותינו שלא משל זקנותינו, ואשרי זקנותינו שחיפרה על ילדותינו. אז כל התהליך הגדול של סוכות מביא אותנו לראשן הרבה, שאפילו הריקנים שבח אפילו הם חוזרים בתשובה. אני כן לא יודע אם זה טוב, לא רוצה להתפזר, רק תדעו לכם שבימים האחרונים תשאלו כאן, יש כאן גם קצת אנשי תל אביב שיכולים להעיד על דבר הזה, תדעו לכם שבימים האחרונים יש תהליכי תשובה פעילים ממש לדעתי פעילים שקורים בעולם מאחרי הטלטלה הנורית של יום כיפור. שמעתי כבר מכמה חברים מתל אביב שקוראים דברים לא רציונליים, כאילו אנשים שניתקו איתם קשרים במשך בשנה האחרונה, ככה ששרפו את כל הקשרים, כאילו והתגלו בצורה מאוד בוטה, פתאום מגיעים לסוכות של חברים מהגרעינים התורניים בתל אביב. יש מישהו ש אחד מהבחורים שאתם סיפר שהוא חבר שלו מחר רבת המינים, ופתאום רואה שהשנה באזור, כן, באחד מהקניונים פתאום הוא רואה קצת יותר מחודש שנים קודמות. אז עד שהוא לא הבין מה זה, בא לאב אחד ואומר לו, תקשיב, זה הפעם ראשונה שקונה רבת המינים, ולכן מה שהיה ביום כיפור אמרתי לילדים שלי זה לא יקרה, הם לא יסתנו את הילדות, אני החלטתי אני קונה עכשיו רבת המינים כדי ש להיות בטוחים ש אז לא שמענו שיש גם את החתימה, חותם מתוך חותם, גם מהיום סוד כל הם רשויים, אבל אותם ריקנים, גם הם, בעזרת השם, יהיה בהם את האירועי תשובה. זה בעצם כמו שעושים אדם בא לרופא שיניים, אז חופר, 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 הוא עדיין רגוע כאילו, כן, זה פלא, כאילו, אתם מבינים, כל המחאה כבר מזמן הגיעה לשיאים שמזמן היה צריך, עם ישראל היה צריך להתעורר, זה הפרו את כל כללי הדמוקרטיה, הפרו את כל קדושת יום הזיכרון ויום העצמאות, אבל עם ישראל עדיין נרדם, אבל שנגעו בשורש, שנגעו ביום כיפור, שנגעו כאילו ב-DNA העמוק של עם ישראל, אז פתאום, אז אתם מכירים את זה ברופא שינה, שפתאום אותו רגע כל הרדמות לא מועילות, ופתאום הוא צורח, עד כאן זה איזושהי בחינה של חותם מתוך חותם מתוך חותם. אנחנו כבר מסבירים כאילו כן, שכל זה בעצם אור מיוחד של עיצומות של יום כיפורים, שככה שבאמת מתגלה גם ביום הערבה שמתגלה לנו כאן. וכמו שאנחנו יודעים שיום כיפור זה יום חתונתו, זה יום האירוסין בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ואחר כך יש את סוכות שזה שבעת שבע הברוכס שיש אחרי האירוסין האלה, ושמחת תורה זה המתיני לי רגל אחד בשבילך, זה הניסויין והזיווג הגדול שקיים בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז יש את כל הריקודים והשמחות של שמחת תורה, כמו שהאדמו"ר הרבי מלובביץ' אומר, שמחת תורה, הכוונה לא שמחת התורה, שהתורה שמחה בנו, ככה אנחנו פותחים את שמחת תורה בשבחם של ישראל, אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים, וקוראים בזאת הברכה, כמו ש בבבלי כתוב, זה כבר כתוב בברייתא, זאת אומרת גם שלא היו בארץ ישראל שלא היו מסיימים את התורה כל וזאת הברכה, אבל הקריאה של שמחת של שמיני עצרת יותר מדויק לומר הייתה בזאת הברכה, כי זאת הברכה זה פרשה שמדברת בשמחה של ישראל, אשר ככה הפסוקים האחרונים, הקוד הסיום של התורה לפני הפסוקים שאותו משה כתב בדמה, איך התורה מסיימת, אשר ישראל מי כמוך עם נושע בהשם והטל במותם עתידו, זאת אומרת לא רק גבתם של ישראל אלא גם העוצמה הלאומית של ישראל מול אומות העולם, אין כאל ישורון, כמו שהמדרש אומר, אין כאל ישורון, אין כאל, כאילו מי, את מי אפשר, למי דמונית ידמה, אין כאל, אבל אפשר פתאום פסוק אומר, לא, יש כאל, ישורון, זה מביא מה שהמדרש אומר, שישראל, כחלק השם אמרו, יעקב חבר חלתו, שישראל, זה שמחם של ישראל, זה אור המיוחד הזה, שמתגלה בשמחת תורה, אז הזכרתי את הדבר הזה, אני רוצה לחזור לשנה רבה, אז בהקשר המסלם הזה, ששמחת תורה היא הזיווג הקדוש, שקם בין הקדוש ובין ישראל, אז כתוב בחסידות, שלקראת הזיווג הקדוש, צריך לפחד לעורר את האהבה של הקלה, אל החתן, יש את מה שנקרא זיווג נשיקין, שהערבה היא השפתיים, ושיקן משיקות פיו, שזה בעצם הזיווג המתוק שקם בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אז אתם יודעים, נכון, אנחנו חושבים תמיד שלוקחים את הערבות וחובטים אותם, נכון, ככה זה נראה, כן, שחובטים בערבות, כאילו שמטלטלים אותם, מזכרים אותם, אבל איך שזה לפחות בחסידות, זה לא שלוקחים את הערבות וחובטים אותם, אלא כמו שנכון אמורים, מרימים להנחתה, אז בוא נאמר כאן הפוך, מנחיתים להרמה, כאילו, אנחנו לוקחים את הערבה, ומה שעושים מההתחלה, זה תובלים אותה באדמת ארץ ישראל. אריזל היה מקפיד לא להקות במרצפות, אלא ללך לאדמה עצמה, ללכלך, כן, ללכלך את הערבה, מלשון לך לך. כמו שאמר רבינו, שלך לך הכוונה, להתנחלק בארץ ישראל, זה הכי להתנקות, זה בעצם לקחת את הערבה ולומר, כוחה של הערבה, שהיא קשורה לארץ, שהיא קשורה לאדמה, שהיא סוף סוף לא עוזבת את ארץ הקודש. אז ככה, הערבה מגיעה בשיא הופיעה, שהיא כל כולה מלאה באדמת הקודש, זה כל זה רק, כמו שאמרתי, מנחיתים להרמה, ועד נעשה עיקר הפעולה בערבה. עיקר פעולת הערבה זה הרמה, ושהארץ עונה לעומת השמיים, רקיע וארד אנש כעדדי, שיש כאן נשיקה בין הערבה שהיא הולכת ומתוקדת בזמן. צריכים להקות ככה, לא להשקיע בעקל, יותר ככה בתבילה, ואז לכוון על הנשיקה המתוקה שקיימת בין הארץ ובין השמיים, בין כנסת ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. זה בעצם כל, בהקשר הזה רק רציתי לומר, שכמו שהושענא רבה הוא סיכום של סוכות, וכמו שהוא שחזור של חותם בתוך חותם של יום כיפור, אז הוא בעצם גם ההתכוננות וההכנה לקראת שמיני עצרת.
למה נשיקה מלמטה ואז למעלה ולא
מלמטה? לא, השמיים נמצאים לארץ, והארץ נמצאת למטה, ועכשיו אתה לוקח את הערבה שהיא הארץ, ומחבר אותה לשמיים. אם אתה צריך להוריד את השמיים, מעולה, אני לא מצאתי דרך מה אתה יודע. כן, זה יכול להיות, אולי, יכול להיות, אתה יודע, שבשמחת תורה כבר לא צריכים להעלות את השמיים, אלא השמיים מה שעודים אלינו, אבל בוא נאמר, כהתכוננות לקראת הדבר הזה, אנחנו קודם כל מעוררים את החיבור של הארץ שעונה ו מתרוממת ומתחברת אל השמיים. וכמו שאמרנו גם, אז בהקשר הזה שמחת הושענא רבה, רק אנחנו צריכים להשלים שהיא גם בחינת ראש השנה, גם כן היא גם בחינת סוכות, כמו שאמרנו, גם בחינת יום כיפור, גם בחינת שמחת תורה, אבל היא גם בחינת ראש השנה, כמו שהגרא אומר, ש בעצם שנה אמיתית היא של 364 יום וחצי, יותר מדויק לומר, מבחינה אסטרונומית. כמו שפתאום קטעות אומרים 364 יום, 25 יום כנגד ימות החמה. אז אומר הגרא, זה ודאי אם בית המקדש היו מפתמים את הקטורת במינון כזה, אז זה שנה אמיתית. לכן אומר הגרא, שנה יהודית יש בה גם 365 יום, לא רק 354, כי היא מתחילה בראש השנה, מסתיימת ביום כיפור, ויום כיפור בעצם של שנה, של נגיד שנת תשין פי ג', היא הייתה אותו ראש השנה של שנת תשפ"ב, כן? אבל תראו את אותו תאריך לועזי של שנת אחים, אלא זה אותו דבר. אבל אשר זה, אם השנה החדשה מתחילה ביום כיפור, אז בעצם שנה אחר כך זה כבר בדילייט יותר מדי, אבל זה נופל בדיוק על השנה רבה, נכון? כאילו בעצם ננקוט את כלל הבידן, שאותו תאריך אסטרונומי של שנת חמה, שהיה בראש השנה תשפ"ב, הוא הפך להיות יום כיפור של תשפ"ג, הוא הפך להיות ראש השנה, הושענא רבה של תשפ"ד. היום אנחנו נמצאים בראש השנה המקביל לראש השנה, כאילו מתחילים שנה חדשה. שנה הבאה זה כבר לא קשה מדי, שנה מעוברת, הכל מתאפס, הכל אחד על מקומו, אבל בהקשר המיוחד הזה בעצם הושענא רבה, וזה יש מדרש מפורש בירושלמי, ואותי תדרשו יום יום, מה יום יום בירושלמי? זה תקיעת שופר ומצוות ערבה. זאת אומרת שמחבר בין ראש השנה לבין מצוות ערבה, שכמו שאנחנו יודעים שבחג נידונים על המים, אז בהקשר מסמן זה, כמו שאמרנו, שנה רבה הוא מעבר לזה שהוא יום החתימה, מעבר לזה שהוא תחילת הזיווג, מעבר לזה שהוא סיכום ימי השמחה, אבל גם יום דין, הוא בעצם מעורר את האור המיוחד של ראש השנה. וחביבים אלינו גם דברי הגר"א שמוסיף ואומר שארבעת ימי החג של ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמיני עצרת, הם כנגד שמו של הקדוש ברוך הוא י' כו'קי, שראש השנה זה י', כי יש עשרה ימים לראש השנה, כי עשרת ימי תשובה הם כולם חלק מראש השנה, ויום כיפור הוא חמישה ימים, כי כמו שהמדע שומר, לקראתכם ביום הראשון, ראשון לכם לעניין הבונות, סימן שהערת יום כיפור היא חופפת ומהירה גם את י' א' י' ב' י' ג' י' ד' שהם חלק מההערה הגדולה הזאת של עדיין יום כיפור. אז יום כיפור הוא חמישה, י' זה עשרה ימי ראש השנה, ו' זה חמישה ימי יום כיפור, וו' הם, אומר הגר"א, ששת ימי סוכות, ראשנה רבה סלע גז, זה לא נשם סוכות, עוד רגע נחזור לזה, והיא האחרונה זה שמיני עצרת, שאני רק אגיד ברמיזה, למה זה חמישה ימים? כי שמיני עצרת עד נעשה הזיווג הקדוש, ואחריו יש, ככה כתוב בפנימיות, יש שלושה ימי קליטת זרע, שזה אחריהם, שזה בעצם עדיין המשך של שמחת תורה, היא ממשיכה בעצם מתפשטת גם על הימים שבים אחר כך. אז יש י' עשרה ימים, חמישה ימים, שישה ימי סוכות ושמיני עצרת. איפה הושענא רבה?
למה בשמחת תורה זה חמש?
כי אמרתי,
יש שלושה ימים בפולט.
לא, זאת אומרת, טוב, אני אגיד בציבות, אין לי שם מתאבלת בימי הראשונה, אני אגיד רק בציבות, אין לי שם מתאבלת בימי הראשונה, אז בעצם איסור חג. זה היום הנוסף, ואחריו אותו שעמים, אז היא בדיוק בשנה כמו שלנו, היא שנה מעוברת, והיא מעוברת, הלידה תהיה ככה, אריזה לא אומר, בפסח, בפסח יהיה כל מה שבנינו, כל מה שהכנו, ויש כל הימים הגדולים האלה.
זה
קניות. איך זה?
קניות,
מתאפרו
כאילו כביכול
בתאריך
של השנה,
ולא דיוק פסח. כן, כן, בדיוק, כמו אמותינו הקדושות, כאילו, ואז בלה, בפסח, שם יהיה את הלידה של כל מה שבנינו בימים האלה, שם עושים לתרדם את החורף, בסרט המדרגה, הכל ככה קצת עלום, ובפסח, שם פתאום נראה איזה דברים טובים, בעצם איזה לידה חדשה צמחה כתוצאה מהדבר הזה. רק נשאר לנו רק הושענא רבה, אין לו בתוך הימים האלה. אבל קצת ניצלנו את העיפות של כולנו, כי אמרתי שראש השנה יש לו עשרה ימים, אבל אין לו עשרה ימים, כי יום כיפור זה כבר מתחיל את הסדרה החדשה, אז יש לו רק תשעה ימים. אומר הגר"א שהיום העשירי של עשרת ימי תשובה הוא הושענא רבה. זה בעצם היה צריך להיות כאילו עוד יום נוסף ליום כיפור, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, ואת היום האחרון של עשרת ימי תשובה הוא יקיים עד להושענא רבה. וכל כך למה אומר הגר"א? כי אומר אי אפשר לשוב בתשובה שלמה אם אתה עדיין עצוב, אם אתה עדיין נמצא ביראת הדין של עשרת ימי תשובה, לכן צריכים לחכות לריקודים של שמחת בית השואבה לשמחת החג, ואז התשובה השלמה תהיה מתוך שמחה. אז בהקשר הזה, כמו שבעצם הבנו, שאני רק מסכם שהושענא רבה זה גם סיכום של כל ימי הסוכות, זה גם שחזור של יום כיפור, זה גם בחינה של מידת יום דין חדש בשנה חדשה שבאה, זה גם ההתכוננות לקראת הזיווג של שמחת תורה, וזה גם ההשלמה של עשרת ימי תשובה. כל הדברים האלה כלולים, וזה מה שחוזר על מה שאמרתי בהתחלה, כי זה האור המיוחד של דוד המלך. דוד המלך שלט למגרמי כלום, שהוא מצד עצמו לא כלום, בזכות הדבר הזה הוא מצליח להאיר את כל ההערות כולם, כמו ש הרב מקרלין אומר שדוד המלך כתב את ספר תהילים על ידי עשרה זקנים, כן? אז אנחנו רואים שספר תהילים הוא של דוד המלך, אבל זה לא נכון, תפילה למשה ולבני כוח מזמור ומזמור לאסף ולשלמה, יש הרבה הרבה אחרים. אז למה דוד לוקח את הקרדיט על כל הדברים שיש שם? אז הוא אומר, רבי מקרלי, נכון, אבל הוא נתן את הניגון, הם נתנו את המילים, הוא נתן את המנגינה. ובמיוחד המדרגה של דוד דמר של עצם מגיע מכלום, היא בעצם היא סופגת את כל האורות, אבל היא מאירה אותם באור היקר המיוחד הזה, במבט המיוחד הזה של דוד מלכה משיחה. אז פתאום עכשיו שמגיעים לו שנה רבה, פתאום את יום כיפור ואת ראש השנה ואת עשרת ימי תשובה ואת כל הימים האחרים, פתאום אנחנו רואים בניגון המיוחד הערבתי הערב אלינו של הושענא רבה, שהוא זה שבעצם מאיר את הכל באור יקר גדול מאוד. איך מה זה? כן, זה הסיבה שלכן יש רק שישה ימים סוכות, כי הושענא רבה הוא כבר כאילו לא סוכות, הוא בעצם השלמה של עשרת ימי תשובה.
זה קול של יראה
ואהבה. איך?
רבה. קול של יראה ואהבה, כאילו גם החותם של כל שלושת הרגלים של מבחינת האהבה, וגם החותם של כל התשרי.
כן, יפה. שהוא כל כולו, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות, כאילו, כן? אז גם, ברוך השם, מחברים את הכל ביחד, כאילו, למקום אחד גדול, שהוא האור המיוחד הזה, וזה בעצם, כל זה הכנה לקראת שמחת תורה, כי שמחת תורה, הזכרנו שדוד המלך הוא שנה רגה, אבל שערי הוראה אומר ששמחת תורה זה דוד המלך, כי אנחנו יודעים שיש שלושה רגלים תוכלים בשנה, אבל בכל כיסא יש בו ארבע רגליים, לא שלושה רגליים. אז איפה הרגל הרביעית לשלושת הרגלים? ככה שואל שערי הוראה. והוא מביא את הגמרא בשבת שאומרת שכיסא יכול עקרונית לעמוד על שלושה רגליים. ככה הגמרא בשבת אומרת שהרגל הרביעית היא בחינת מסייע שאין בו ממש. נפקא מינה הלכות טומאה, שאם ברגל הרביעית נתלה מטלנית כאילו, אז היא לא מקבלת טומאה, כי היא רק בתור מסייע בעלמא. רגל הרביעית אין לה תפקיד פונקציונלי להעמיד את הכיסא. אפשר לסדר עם שלושה, כמו ש משה אמר לקדוש ברוך הוא על כיסא של שלושה רגליים, כן, עם אברהם צבי ויעקב, שזה בעצם ככה היו אמורים לבנות בית ישראל מלכתחילה. אבל למה צריכים את הרגל הרביעית? הרגל הרביעית אין לה אף משהו עצמי, אבל מה שיש בה זה שהיא הכוח שהוא מסייע, בזכותו כל הכיסא תכון בחסד כיסאיך, כל הכיסא הופך להיות יציב בגלל הרגל הרביעית, שמצד עצמה היא לא כלום. וזה בעצם בחינת דוד המלך, שהוא הרגל הרביעית של המרכבה, ששלושת הרגלים אחרים, לאברהם את הצבע שלו של החסד, יצחק את הצבע שלו של הגבורה, ויעקב את הצבע שלו של התפארת, לדוד אין צבע, אבל הוא מבטא את כנסת ישראל, הוא מבטא את עצם החיים. זה בעצם מה שהגר"א אומר, והיית אך שמח, כן, חז"ל אומרים, והיית אך שמח לרבות את שמיני עצרת לשמחה. שואל הגר"א, כל אחין זה למעט, לא לרבות. אז למה כתוב והיית אך שמח לרבות? אבל אומר הגר"א שהיית אך שמח, מתי אתה? אין לך אף אופי חוץ מהשמחה. איזה חג? בסוכות אתה לא רק שמח, אתה גם נוטל עולב, אתה יושב בסוכה. איזה חג אתה בו רק שמח? זאת אומרת, זה רק החיים עצמם, זה שמחת תורה, זה המתין לי רגל אחד, או מה שרש"י אומר, שמיני רגל בפני עצמו. אז רש"י אומר, ללא סוכה ולא לולב, הכוונה, זה לא רגל נפרד בפני עצמו, אלא זה הרגל לסוכות בפני עצמו, זה סוכות נטו, בלי כל הדברים שמצאים מסביב, זה הישראליות, זה החיים הישראלים מצד עצמם, שכבר, כמו שתרגום נתן אומר, שעצר תהיה לכם, אז הוא מתרגם, כד נפקיתו ממתלכון לבתכון בחדבתה, שאתם לא צריכים עכשיו כבר להסתייע בסיוע של הסוכה כדי לגלות איזה אור יקר קיים לכם. זה האור המיוחד הזה שמתגלה בשמחת תורה, שהוא בעצם קשור להערה של לשחוק אמרתי מעולל ולשמחה, מה זה עושה? שההבדל בין סוכות לשמחת תורה, שסוכות זה החג של השמחה, אבל שמחת תורה זה הצד של השחוק, שדוד היה משחק ומפזל בפני ספר התורה, כי שחוק זה כמו שרש"י אומר במסכת שבת, מעולל פשט הפרשנים מסבירים מלשון לשלילה, לשון יללה הוא מעול בעצם, אבל פשט הגמרא במצוות שבת דורש את זה לשבח, של לפחוק אמרתי הוא מעולל, אותו מעללים. והשמחה, מה זה עושה? שמחה, אתה כל הזמן צריך לנסות להבין למה היא קיימת. כן? כי שמחה תמיד אתה עושה בגלל משהו מסוים. זה הרי הסיבה, ככה מרדכי אמר, ש... מה זה איך? שמחת בחגיך, וידאו. ששמחת בחגיך ולא באשתך, כי שמחה אתה צריך להחליט, זה של מי. אם אתה שמח בסוכה, אתה לא שמח באשתך. אתה שמח באשתך, אתה לא שמח בסוכה, ולכן אין עושים נשים במועיל. כי שמחה מכוונת לתכלית מסוימת. אבל שחוק, זה דבר שאתה עושה אותו, כמו ש... טוב, שם מוכן מותר להגיד, העולם צוחק את צוחקים ככה, אמרו קדמונים, אז בעצם זה צוחקים, זה משהו, זה החיים עצמם, כן, בסדר, זה מותר לשאות, כן, להגיד דברים כאלה, כן. והמקום הזה שבו, פשוט קשורים לחיים עצמם, וזה בעצם כל הסוד של הלוויתן, שלוויתן זה בעל חיים כזה, שאין לו ערך פונקציונלי. אנחנו תמיד זוכרים את דברי המהר"ל, שמביא את המדרש, אמר ואומר, כל העם לא נבראו לשרתני, כל הבעלי חיים יש להם תפקיד פונקציונלי שבאים לשרת את האדם. אבל כשאתה מגיע ללוויתן, אתה לא יודע מה לומר, כי לוויתן נמצא בעמקי הקרקעית של הים, שצוללנים לא יכולים להגיע לשם, כמה שיודעים יותר עמוק, יש פתאום יותר דגים, יותר דגים מגוונים, יותר עושר של דגים, זה דגים יותר ענקיים, שיד אדם בכלל לא מגעת אליהם. אז למה יש לוויתנים בעולם? איך הם משרתים את האדם? אבל כמו שפרק שירה אומר, שכל פרק שירה זה בעצם אומר, איך כל בעל חיים משרת את המגמה הלוקית. ומה אומר הלוויתן? אוי דו להשם כי טוב, זה פשוט, יש חיים שהם עצמיים. זה בעצם התכלית האחרונה, שמה ששמיני עצרת בא לבטא, זה בעצם מה שהוא כותב בעולת ראייה, שבכל ימות החג אנחנו מעבדים, מעבדים בעין, את הנסירה, את העצמות של כנסת ישראל על ידי מצוות, מזכחים אותה על ידי מצוות, עד שמגיעים לשמיני עצרת, ששם אז כבר חיים את העומק החיים הישראלים כפי שהוא מצד עצמו. זה בעצם האור המיוחד הזה של, שלכן אנחנו רואים כשם שזכינו להיות לשב בסוכה, כך נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, כן? שבעצם אנחנו בעולם הזה היום לעשותם, אבל עתיד לבוא לקבל שכרה. מגבעה מזכירה את השחוק הזה של לוויתן, מזכירה זה ממש בהקשר של סוכה במסרת עבודה זרה. אתם זוכרים שהגמרא אומרת שהגויים של עתיד לבוא, הקדוש הוא ינסה אותם במצוות הסוכה. בהתחלה חשבו שמצווה חביבה, מכילה, נחמדה כזאת, שמצווה פתום הסוכה, אז הם זרמו איתה, אז שהקדוש הוא מציא חמה מנתיקה, ואז הגמרא אומרת, אין הקדוש הוא שוחק, אלא באותו יום בלבד. אומרת הגמרא, הילי, והכתיב, לוויתן זה יצאת לשחק בו. אומרת הגמרא, מה הקדוש הוא עושה משהו ברא את העולם בשעות היום, הוא משחק עם לוויתן. אומרת הגמרא שהוא שוחק עם בריאותיו, עם לוויתן, אבל פעם אחת ששוחק על בריאותיו זה על אותם גויים. אז רואים שהלוויתן הזה, השחוק הזה, הוא בעצם קשור בעצם לתיקון של מלומת הגויים, שהם בעצם לא, העולם שלנו עמלו על הסוכה, אז הם לא רואים, אז אצלם השחוק הוא לא שחוק שמעולל, אלא מלא יללות, הוא שחוק סתמי שמנמיך אותם. אבל אצל ישראל השחוק הזה שמתגלה בסוכת ראש לוויתן, הוא מאיר את האור של העתיד לבוא, שלעתידכם ניתן לכם. הגמרא באמת רק נזכיר, הוא אומר במסכת עבודה זרה, שביום שנחרב בית המקדש הקדוש הוא כבר לא משחק בלוויתן. אז אומרת הגמרא, מה הוא עושה באותם שעות? הוא לומד תורה עם תינוקות של בית רבן. והרב נתן מסביר איפה בעולם שלנו נשאר המקום הזה של השחוק, הכוונה שעושים דברים לא בשביל משהו מסוים, אלא עושים דברים מצד עצמם, זה נשאר בלימוד תורה לשמה, ונשאר הכי בתינוקות של בית רבן, שהשרב של רב רום, שהוא ממש משקיע מכל מצוב הדבר הזה, אבל פיהם של תינוקות רבן של במחש, שזה פשוט במתיקות, חיים את המתיקות הגדולה הזאת, אז זה הניצות של הלוויתן, כפי שהוא כבר מתגלה בתקופה החשוכה של הגלות, אבל יש עדיין נשאר שיריים מהלוויתן הזה, אבל עתיד לבוא, זה בעצם הנזכה כאילו באמת לדעת השם, מהאור המיוחד של שמיני עצרת, עצרת תהיה לכם, שהוא מאיר את האור היקר הזה של החיים העצמיים הישראלים, מעבדים את כל המעבדים בעין, אחרי העיבוד בעין שעשינו על ידי כל התהליך הגדול של כל המצוות כולם, שהסתיים בעין השם הושיע נא 51 ימים שזו והושיע נא רבה, ושם אנחנו מגיעים אל המקום הזה שאין לזה הרים חלק בו, אשריכם ישראל לדעת השם.